שלום לכם, פשוט הרב חדרי, הרב רימון. חז"ל אומרים מסכת מגילה שכפליים כיוצאי מצרים נביאים התנבאו לישראל, אבל רק נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. ואני חושב שכשאנחנו קוראים את דברי הנביאים חשוב מאוד להתבונן לא רק על מה כתוב אלא גם על הסגנון שבו הדברים כתובים, וגם לפעמים אולי על מה שלא כתוב. וכשאנחנו מתבוננים במגילת אסתר אפשר למצוא הרבה דברים שמופיעים, אפשר למצוא גם הרבה דברים שחסרים, ואולי אפילו היינו שמחים שהיו חושפים בפנינו כמה קלפים כדי שנבין על מה מדובר כאן במגילה. למשל, אם היו מספרים לנו במגילה מה התקופה שאנחנו עומדים בה, זה שלהי החורבן לקראת בניית הבית השני, ושמרדכי מעורב בתוך הסיפור הזה, ושהמן והחשברוש אולי רוצים למנוע את בניין בית המקדש, כתבו שטנה, אז יכול להיות שאנחנו צריכים גם להבין את ההקשר של המשתה וכלים יחלים שונים, הרבה דברים, ובכלל את גזירת המן, ואולי את הרקע בין מרדכי לאמן, שהוא היה עבד שלו, כל מה שחז"ל מספרים לנו במסכת מגילה, זה היה פותר לנו הרבה מאוד ספקות. ואף על פי כן, המגילה מחליטה להתעלם מכל הרקע הזה. היא פותחת את הסיפור, בשנת שלוש למולכו, אין לנו מושג מתי זה קרה, מתי הוא מלך, באיזו תקופה, מי הוא היה, אנחנו לא יודעים כלום. ואני חושב שזה אמור לעורר אותנו לנסות לקרוא את המגילה ולהבין אותה בעיניים שלה, מה היא רוצה להעביר לנו, מה המסר שהמגילה, בנוסף למסרים של חז"ל, בנוסף למסרים של דברי הראשונים והאחרונים והפרשנים. אבל קודם כל צריך להתבונן על מי שכתב את המגילה, למה הוא כתב דברים מסוימים, למה הוא השמיט דברים אחרים. ויכול להיות שכשמתבוננים באופן הזה על המגילה אפשר לגלות דברים מדהימים ועל הרלוונטיות שלהם, ולמה באמת הנבואה הזאת נצרכה לדורות, מה ההקשר שלה לימינו. והשנה, פעם ראשונה שעשיתי את המסע הזה, אני אומר מסע כי ממש גיליתי פה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, גיליתי מגילה חדשה, וגם חלק מהדברים העברתי לקבוצה שלי, ואני רוצה לשתף אתכם אולי בדיוק בנקודה הזאת שהרב דיבר עליה לפני כן, עם החידוש של הרב ברויר, להתמקד בפרק ד' בשליחות הזאת של אסתר. וכשקוראים את הפרק, זה באמת פרק מאוד, מאוד משמעותי, הוא פרק של מהפך במגילה, במובן הזה שמכאן ואילך אנחנו הולכים לקראת ישועה, אבל הפרק עצמו מצריך הרבה עיון. לא נקרא חלק מהפסוקים, אתם ודאי מכירים, אבל כדי להתחבר, קודם כל המגילה פותחת, בפרק ד' מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת היום, אף אחד מאיתנו כשיש גזירת שמד לא לובש שק ואפר, אנחנו אולי לובשים אפוד וכסדה, אבל זה רק מראה על המציאות הגלותית שמאיימים עלינו, אז אנחנו לובשים שק ואפר. אין ספק שאחת התוצאות המרות של הגלות הזאת זה מה שמרדכי עושה כאן. ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. וכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. עכשיו מתחיל הסיפור. ותבונה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד. למה היא מתחלחלת? אם הייתי יוצר כאן את הפסוק, הייתי מבין שאסתר מתחלחלת כי שק ואפר יוצא לרבים, כי יש גזירת שמד, יש קטסטרופה לאומית. אבל המשך הפסוק אומר שזה בכלל לא מה שחלחל אותה. ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ממה היא מתחלחלת? מרדכי לבוש שק, זה מזעזע אותה, אז היא שולחת לו מהר בגדים. אסתר, את חושבת שמה שחסר למרדכי זה בגדים בארון ולכן הוא בא ככה לשער המלך? את לא שואלת מה קרה? למה אתה לבוש כך? זה כן. אחרי שהוא לא קיבל, אז ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר עמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. כלומר, קודם כל היא שולחת לו בגדים, ואז היא שואלת אותו, הוא לא מקבל, אז היא שואלת אותו, למה? למה אתה לבוש כך? הסדר היה צריך להיות הפוך. היא לא מתעניינת למה הוא לבוש כך. מוזר. ואז מתחיל הדיון, כמובן, דרך המתווך, כי הוא לא יכול להיכנס לתוך הארמון. ויצא התך אל מרדכי, אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פתשגל כתב הדעת, אשר ניתן משושן להשמידן, נתן לו להראות את אסתר, ולהגיד לה, ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו, ולבקש בלפניו על אמה. אומר, זהו, עכשיו הגיעה השעה, אמרנו, הישועה, אמר הרב, הישועה כבר קיימת, קדימה, הגיע הזמן להשתמש ביתרון שיש לנו בבית המלוכה, לכי למלך להתחנן לו. אגב, אנחנו יודעים את הסוף, היא לא מתחננת, זה לא הכיוון שהיא הולכת בו, אבל זה בהמשך. אם נגיע, לא נראה לי שנגיע היום, אבל זה לא מה שהיא עושה. ויבוא אותך, ויגיע לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר לאתך, ותצווהו על מרדכי, כל עבדי המלך, ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית, אשר לא יקרא, אחת דתו להמית. לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. אני לא יכולה לבוא למלך ככה סתם, אולי הוא יהרוג אותי. לא נקראתי לבוא למלך 30 יום, אולי זה גם אומר משהו, אולי הוא לא רוצה אותי, לא מסוגלת לבוא עכשיו אל המלך. ואז התשובה הזאת מפוצצת את מרדכי. ויגידו לו מרדכי דבר אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. מי אמר שהיא מדמיינת להימלט? היא רק אומרת, אם אני אבוא עכשיו, יכול להיות שהוא יהרוג אותי. אז זה לא חכם לבוא עכשיו. לא, את נמלטת. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. איך אתה יודע? נבואה, זה תקווה, זו תפילה. אז אם יש לך נבואה שתהיה ישועה, אז מה, למה צריך להילחץ כל כך? כנראה זה לא נבואה, איזו תפילת הלב, אני יודע, משהו כזה, אבל איך אתה יכול להיות בטוח? לפני 70 שנה, האם הוא גם היה אומר, רווח והצלה יעמוד ליהודים? מאיפה אתה יודע בוודאות שיהיה רווח והצלה? ואת ובית אביך תובדו. מה זה? זו כללה, זו נבואה גם. למה הוא אומר לה את זה? כי היא לא מסכימה ללכת? איך הוא יודע את זה? ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? סימן שאלה. אולי לא גם, אולי לא הגיע בשביל זה למלכות. אבל יותר מזה צריך לשאול על מרדכי, זה חכם לבוא עכשיו למלך ונגיד שהיא תשתכנע ותלך והמלך יראה אותה והתעצבן שהוא לא קרא לה ויהרוג אותה. מה עכשיו יש לך מרדכי? מה נשאר לך? לא נשאר לך כלום. הרי זה לא שהגזרה אמורה להיות מחר. אנחנו נמצאים כרגע בתחילת הגזרה, בחודש ניסן, יש עוד כמעט שנה לממש את הגזרה. אז אם הוא לא קרה עכשיו, תחכה שבוע, תציב דדליין. תאמר, אם הוא לא קורא לך, תאריך זה וזה, אין ברירה, תגשי למלך. אבל עכשיו, אם היא תלך, יכול להיות שאתה שורף את הקשר היחיד שיש לך עם בית המלוכה. ומה תעשה אז? אז במקום להילחץ, במקום לבוא, תלכי, לבוא ולהגיד תלכי עכשיו, אולי עדיף לחכות קצת, אולי עדיף להמתין שבוע שבועיים, המלך יקרא, ואז היא תבוא ותספר לו, שמה, רוצים להשמיד את העם, ונתחנן, אז היא תתחנן. למה זה נכון, מבחינת מרדכי, לקחת את הקשר היחיד, את חוט ההצלה היחיד, ואולי לבזבז אותו? מה ההיגיון בדבר הזה? אני חושב שהשאלות כאן הן באמת מעוררות מיה להשיח ביניהם, מה היה מלכתחילה, מה הייתה המחשבה של אסתר, מה ענה למרדכי, למה הוא תוקף אותה בצורה כזאת, והשאלה איך ניגשים למענה לשאלות האלו, ונדמה לי שכמו שאמרתי בהתחלה, צריך להתבונן על מה כתוב, ועל מה שהמגילה רוצה להעביר לנו בעצמה. ואני חושב שהסיפור מתחיל בעצם בתיארוך של הזמן הזה. למה אני מתכוון? אנחנו יודעים שהמגילה התחילה בשנת 3 למולכו. אנחנו גם יודעים שאסתר נלקחת לבית אחשוורוש בשנת 7 למלכותו. עכשיו, כמו שכתוב בפרק ג', אנחנו נמצאים משנת 12 למלכותו. כלומר, 5 שנים שאסתר נמצאת בבית אחשוורוש. מה הקשר שלה לעולם היהדות והתורה בחמש שנים האלו? אנחנו יודעים מה יש בתוך בית המלך. אנחנו שמענו את הסיפור בתחילת המגילה על השתייה שיש שם, והנשים והגברים. יודעים מה קורה שם בתוך בית המלך. אנחנו גם יודעים שמרדכי אמר לה שלא תספר את המוות מולדתה. כלומר, היא לא יכולה לחיות שום סממן יהודי במשך 5 שנים, בלי תפילה, בטח לא במקום נגלה, בלי שום סממן של לבוש, של קשר, הכל אמור להיות מנוטרל לחלוטין. איך דבר כזה אמור להשפיע על אסתר? מה אמור לקרות לה בחמש שנים האלו? אני חושב שהתשובה היא די ברורה ומובנת מאליה. זה לא סתם שעד עכשיו, עד הפרק הזה, המגילה לא מספרת לנו שום דבר על אסתר. היא לא נותנת לנו את הרקע שלה, אנחנו לא יודעים מי הייתה, מה המעמד הרוחני שלה בעם, האם בכלל היא הייתה איזה דמות מפורסמת ומסוימת. יש לנו שברי מידע, למשל, על זה שהייתה צנועה. זה אנחנו יודעים, שהיא לא ביקשה דבר, לעומת כל הנשים האחרות ששישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים, היא לא מבקשת כלום. גם די משמע שהיא לא רוצה להיות שם, כי הכל שם באופן פסיבי, נלקחת לבית המלך. אז אנחנו מבינים, אישה צנועה, אין ספק. אבל מעבר לזה, מי היא הייתה? שום דבר, לא יודעים כלום. המגילה לא חשפת שום פרט, וכנראה זה לא סתם. כי באמת, אסתר, בשלב הזה, אחרי 5 שנים, מה כבר יש בה? מה יכול להיות בה? בעל כורחה כמובן. אבל כמה אפשר לשרוד מה בבחינה הזאת, בקשר לעם, בזהות הלאומית, בקשר ליהדות שלה, איך אפשר להיות בבית הזה בלי שתהיה איזושהי שחיקה? עכשיו, למה להניח את זה? אולי לא. אני חושב שאפשר להניח את זה ממה שכתוב במגילה. אני חושב שמרדכי זיהה את זה ברגע אחד. הוא לבוש שק ועומד בבית המלך בשער של הכניסה וקורא לאסתר, ומה הוא שומע? הדבר שמזעזע את אסתר זה שהוא לבוש שק ולא בגדים נורמליים. איך הגיע לשם? איך יכול להיות? הוא שואל את עצמו, שזו השאלה שמטרידה אותה. איך יכול להיות שהיא לא שואלת מה קרה? מה קרה לעם שלנו? היא לא מתעניינת בזה. רק אחר כך היא תשאל מה, למה, מה זה ועל מה זה. אבל קודם כל, זה מדליק אצל מרדכי נורה אדומה. יש לנו סיפורים בהיסטוריה לא מעט על כמה בתי מלוכה שהקשר בינם לבין התרחשות העם הוא, זה לא רק בהיסטוריה, זה גם בהווה. אם אין לחם, וגם היום אפשר לראות את הפער בין העשירות של המלוכה. זה הדבר הזה, הוא בא לידי ביטוי בתגובה הזאת של אסתר, ואצל מרדכי זה מאוד, זה דורך אותו. אז זאת תשובה ראשונה שהוא שומע מאסתר, איך יכול להיות שהיא לא שואלת למה אני לבוש כך? ואז בפעם השנייה הוא בא ומספר לה, הוא אומר אוקיי, זה הזמן שלך לפעול. מי יודע אם בעת כזאת הגעת למלכות, ומה אסתר עונה לו? כן, אבל יכול להיות שהוא יהרוג אותי, ולא נקראתי למלך. עוד פעם, מרדכי אומר, על זה את חושבת? היא אפילו לא אומרת לו, אני אבוא אחר כך, היא מתגוננת, היא אומרת, אני לא בא, אני לא יכולה לבוא. זה הרגע שמרדכי מבין שאסתר כנראה עברה איזשהו שינוי. שינוי בקשר שלה לאומה, ברגש הלאומי שלה. ומרדכי מבין שאם הוא לא יפעל עכשיו בלב של אסתר, אז ככל הנראה זה לא יעבוד. התגובות של מרדכי ככל הנראה נועדו לתת חץ בתוך הלב של אסתר, לפגוע לה בדיוק בנקודות שאסתר צריכה לשמוע כדי שהיא תבין למה היא שייכת ותיזכר בהיסטוריה שלה. ולכן הוא אומר לה בעצם את שלושת המשפטים הקריטיים האלו. הוא אומר לה דבר ראשון, הוא אומר לה, אל תדמי ונפשך להימלא את בית המלך מכל היהודים קודם כל. זו הימלטות. אל תחשבי שזאת לא הימלטות. לתלות את זה, ואולי המלך יהרוג. לא, לא. תדעי לך קודם כל שזו הימלטות. מכל היהודים. כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אמרנו, אבל מאיפה אתה יודע שיעמוד רווח והצלה? לא, מרדכי לא יודע מה יקרה לעם. הוא לא יודע, יכול להיות ש-30% ייפגעו, 60% ייפגעו, לא יודע. אבל יש לנו הבטחה, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו, גם אם נשרוד מעט. אבל הדגש הוא ממקום אחר. זה לא יהיה דרכך. את צריכה לבחור את הצד הנכון של ההיסטוריה. האם את רוצה להיות זו שהישועה תבוא על ידה, או שהרווח וההצלה הזה יבוא ממקום אחר? זה הזמן שלך להביא את עצמך לידי ביטוי. ואת ובית אביך תובדו, גם אם את יחיי פה עד 120, באושר גדול. מה המשמעות שלך? מה הקשר שלך לעם? מה המשמעות שלך ובית אביך? זה יובד. לזה לא יהיה המשך. את תהיי פה, המשיכי לחיות, אף אחד לא ידע שאת יהודיה בכלל, לא תספרי לאף אחד. אבל את ובית אביך, הקשר שלך לבית אביך, זה יובד. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? לא בתור נבואה, פשוט בתור משימה. תביני למה את כאן. תסתכלי על עצמך, תראי לאן הגעת, תראי מאיפה יצאת, ותזכרי מה השייכות שלך. כשאסתר שמעת את הדברים האלו, היא מיד מזדעזעת. עכשיו, למה מרדכי אומר לה, למה לא לחכות קצת? אולי באמת זה יעזור? אם אחשוורוש יקרא לה, לא, לא, לא. אם עוד רגע אחד מרדכי יגיד לה לחכות, עד שהוא יקרא לה, אז זה יתקרר. אז כן, אז אולי בפעם הזאת פשוט לא היה שייך להגיד לו עכשיו, הוא לא היה באווירה מתאימה, פעם הבאה שאני אבוא לפניו הוא יקרא לי, אז אני אזכיר. היא תחזור לשם, אי אפשר לחכות. כדי לנתק אותה מהמצב, הוא חייב עכשיו שהיא תלך ותפעל. אחרת, אין סיכוי אחר בכל מקרה. היא כבר לא תפעל יותר אם היא לא תעשה את זה עכשיו. לכן הוא אומר לה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, מרדכי כביכול לוקח את הסיכון, שיכול להיות. יכול להיות שיקרה לה משהו, יכול להיות שהיא לא תצליח במשימה שלה. אבל אחרת, גם ככה אין שום סיבה שהיא תהיה שם. לכן הוא אומר לה, תתבונני על מה שנכון לעשות, בלי שיקולים פרטיים, תתנתקי מזה, הרי הוא כזה. הוא בעצמו מתנהל בחיים שלו כך. הרי הוא מגלה לאחשוורוש, שרוצים להרוג אותו, דתן ואבירם, למרות שהיה לו אינטרס, אינטרס אישי, שיהרגו את אחשוורוש. ייתכן מאוד שאחרי שיהרגו את אחשוורוש, אסתר, תחזור אליו הביתה. ולמה אתה מספר לך? למה אתה מספר לו? מה האינטרס שלך? לא, אין לו אינטרס. גם אם זה יעבור לחשבונו, גם אם זה יעבור לחשבון אסתר, מה שנכון לעשות מבחינתו, זה לספר לבן אדם שהולכים להרוג אותו, על לא עוול בכפו. הוא לא מכניס שיקולים זרים. את הדבר הזה הוא מנסה לחנך ולהחדיר לאסתר בשיח הקצר הזה, והוא גם מצליח. כשאסתר הולכת לעשות את זה בדרך שלה, היא הבינה שעכשיו צריך לא רק להתחנן, אלא אם יש לה משמעות כאן, צריך לבוא במסירות נפש, וגם לפעול באופן הכי רציונלי והכי מחושב, כמו שהיא תפעל בהמשך, כמו שהיא תבנה את המהלך שלה ככל הנראה בהמשך. אבל מה שגרם לשינוי התמונה כאן, זה האפשרות של מרדכי לגעת לה בדיוק בנקודה הזאת, ומכאן ואילך, מרדכי כמעט כבר לא מופיע, הוא זז הצידה. עכשיו אסתר הולכת לתפוס את הבמה המרכזית. אחרי שמרדכי הסביר לה מה הייעוד שלה, החזיר אותה בחזרה פנימה, מודחי כבר לא צריך להשתתף יותר מדי. נשמע אותו בהמשך, נשמע עליו בהמשך, אבל הוא כבר לא מספר את הסיפור. עכשיו זו אסתר. אסתר לוקחת את המושכות ומכאן ואילך זה הסיפור שלה. ואני חושב שאם אנחנו ממשיכים בפרק, לקראת הסוף שלו, היא מגיבה ואומרת, אני מבינה את המסר ואני הולכת. אבל, כמו שאמרנו, יש סכנה. אז היא אומרת למרדכי כך, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן. מה חסר? מה היינו מצפים שיהיה? זה מופיע הרבה פעמים בתנ"ך, וכאן לא מופיע. דבר אחד, מאוד משמעותי, הכי נדרש עכשיו. מה אתם אומרים? מה? חסר משהו. היא הולכת לצום. מה היא לא הולכת לעשות? להתפלל. איך לא כתוב פה שהיא הולכת להתפלל? תתפללו עליי. יש הבדל בין צום לתפילה. אנחנו יודעים שלפעמים גם הנביא אומר, הנביא זכריה אומר, הצום צמתוני. זה שאתם צמים זה יפה, אבל אם הלב שלכם, שזו התפילה, היא לא איתי, אז אין כל כך ערך למעשה של הצום. יש הבדל, לא סתם המגילה, כמו שאמרנו, לפעמים היא מספרת, לפעמים היא גם משמיטה דברים, יכול להיות שהם התפללו, ככל הנראה הם התפללו, אבל למה לא כתוב שהם התפללו? התנ"ך יודע לספר על תפילות, לא מעט תפילות יש לנו בתנ"ך. למה כאן אין? אני חושב שיש כאן מסר שאסתר הבינה. מה המסר? זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה שכשיש צרה, אז התפילה היא אולי דווקא לא כל כך במקום. פעם הראשונה זה מופיע עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. משה רבינו, עם עם ישראל, עומדים למרגלות ים סוף, המצרים מאחוריהם, ואז משה רבינו מתפלל להשם, צועק להשם, הקדוש ברוך הוא עונה לו, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל וישאו, רשי במקום אומר, בשם חזל, לא עת אתה להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה. לא, זה העת להאריך בתפילה, אם לא עכשיו, אז מתי נתפלל? זה התפילה. איך יכול להיות שזה הזמן לא להאריך בתפילה? אלא שכאשר נדרשת מסירות נפש, יכול להיות שדווקא התפילה, במובן מסוים, יכולה קצת להזיק. לא, שלא תבינו, אני מעודד להתפלל, שלא תחשבו שאני אומר לא להתפלל. אבל לפעמים, בנפש, כשאדם צריך לפעול את המקסימום שלו, יכול להיות שאם הראש שלו ככה, אני אעשה חלק, והקדוש ברוך הוא ישלים את התמונה. אז הוא לא יפעל במסירות נפש. לא, פה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, צריך מסירות נפש, צריך לקפוץ למים, אז אל תתפללו. תקפצו למים. אותו דבר גם כאן. אומרת אסתר לעצמה, אומרת גם למרדכי, תצומו, שהמשמעות של צום זה לא בדיוק תפילה. צום זה מצב נפשי שאדם נכנס אליו, הוא מתכונן גם גופנית וגם נפשית. זה מצב של דריכות. אנחנו, לפי מהתיאורים גם הם צמו ביוד ג' באדר, לקראת המלחמה. הצום זה מצב של דריכות כי היא הולכת עכשיו למסור את הנפש. ולכן במצב של מסירות נפש היא צריכה לתת את ה-150% שלה. היא לא תתפלל. היא התפללה, אני אומר, בן הסתם התפללה, אבל לא כתוב שהיא התפללה. וזה חשוב להדגיש את זה. כשהולכים במסירות נפש, אז צריך לעשות את המקסימום. נדמה לי שאחד המסרים החשובים שיוצאים לנו פה מהפרק הזה, זה כמה בן אדם צריך להבין שהשיקולים האישיים והפרטיים שלו, תמיד יש שיקולים אישיים, תמיד זה אם אני אעשה דבר מסוים זה יפגע בי וזה יבוא על חשבון הנוחות שלי ואולי אפילו יפגע באיכות החיים שלי, יכול להיות. אבל אם יש משימה גדולה ואני חלק מהמשימה הזאת, הגדרתי לעצמי להיות חלק מהמשימה הזאת, אז עם כל הכבוד לשיקולים הפרטיים, נשים אותם בצד ונתקדם קדימה. מי יכול להסתכל על עצמו בשעה הזאת? כשעם ישראל צריך, קבוצה, ציבור שלהם צריך את הישועה של הבן אדם, מה פתאום לחשוב על השיקולים הזרים והפרטיים שלו? אין לזה מקום. אסתר מבינה את זה, ועכשיו היא פועלת בשיא המסירות. ושוב, היא פועלת בדרך, היא הבינה שזה לא רק להתחנן. אם באמת נדרשת פה מסירות נפש, אז זה לא להתחנן ולקוות שהמלך בטובו הגדול, בליבו הרחמן, יוותר וירחם על הגזרה הזאת ויבטל אותה. לא. אם באמת נדרשת מסירות נפש, אז היא תבנה את המהלך באופן מדויק, כך שהתוצאות יהיו התוצאות הכי נכונות מבחינתה, מה שהיא יכולה להשיג כתוצאה מהכירות שלה את הנפשות הפועלות. רק אולי נסיים בפסוקים האופטימיים שכמובן כולנו מכירים, שבסופו של דבר היא ניגשת למלך והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית, והיא חירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגרע בראש השרבית, הסוף אופטימי. אז ברוך השם, יש גם פרי לעמל הזה, ומכאן ואילך אני חושב שהמהפך במסירות הוא זה שיצר את השינוי של כל התמונה, ואפשר את ההמשך של הגאולה של עם ישראל, עד שאנחנו מתקדמים לסופה של המגילה בגאולה השלמה של ישראל.